רוצה לצאת מתוך פרשת השבוע בפן אחד שזכיתי להכיר בו את גלעד. בפרשת השבוע, כשאנחנו קוראים על שנודע ליוסף, הנה אביך חולה, יוסף כמובן הולך אל אביו, אל יעקב, לא לפני שהוא לוקח את שני הבנים שלו, את מנשה ואת אפרים, והם הללו, הבנים האלה זוכים באותה ברכה מפורסמת שאנחנו מכנים אותה עד היום הזה ברכת הנערים. המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. שואלים חכמים מהו שורש הדימוי לדגים. אומר המדרש כך, מה דגים הללו גדלים במים? כיוון שיורדת טיפה אחת מלמעלה מקבלים אותה בצמאון כמי שלא טעמו טעם מים ממהון. כך הם ישראל גדלים במים בתורה, כיוון שהם שומעים דבר חדש מן התורה והם מקבלים אותו בצמאון כמי שלא שמרו אותו דבר תורה ממהון. יעקב אבינו עליו השלום בעצם משתוקק לדבר אחד, לצמאון, לכמיהה, לרצון לשתות את התורה. יעקב אבינו מתפלל מאחל לצאצאיו, לבניו, שתהיה בהם הסקרנות הברוכה הזאת החיובית לתפוס לחתוק דברי תורה מה שיותר. ובאמת ברכתו של יעקב אבינו נתקבלה וזכו צאצאיו בניו לאותו צמאון, כעדות הפסוק בספר חבקוק. הפסוק אומר ותעשה אדם כדגי הים. זאת אומרת שבאמת התפילה הכמיהה הזאת של יעקב אבינו נתקיימה, אבל זה רק בספר התנ"ך, רק שמעיינים בתנ"ך עצמו בפסוקים. עיון במקורות אחרים מראה לנו בעצם כיוון שונה או משמעות אחרת לפסוק הזה. המשנה שכולנו מכירים בפרקי אבות שאומרת כך, רבי חנינא, סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, כך אומר התנ"ך. מסבירים מפרשי המשנה הזאת, כמעט כולם, מדרש שמואל, הגאון, הגר"א, ובהמשך גם תלמידו, חיים מוולוז'ין, ותוקף התשובה שלהם זה מפנים אותנו לגמרא בעבודה זרה. כשהגמרא אומרת כך, דורשת את הפסוק הזה כך, ותעשה אדם כדגי הים, מה דגים שבים כל הגדול מחברו בולע את חברו, אף בני אדם, אלמלא מוראה של מלכות, כל הגדול מחברו בולע את חברו. ובאמת הגמרא שם בעבודה זרה מביאה ראיה למשנה בפרקי אבות. אז אני שואל שאלה, הדימוי לדגים זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים? זה בסדר או לא בסדר? זה חיובי או לא חיובי? אז לפני שנענה על השאלה הזאת, יש לציין, עד כמה שאני בקי בזואולוגיה, זה המורה אביבה, היא יודעת אולי יותר בצורה מדויקת, אבל עד כמה שידוע, אין שום בעל חיים שהוא יריב של בעל חיים מבין מינו. כלבים רבים משחקים דו-קרב קצת, אבל הם לא טורפים אחד את השני. גם לא אריות, גם לא נמרים, גם לא תולעים, גם לא נמנים. דגים ובני אדם מסוגלים לברוע אחד לשני. זו תופעה שהיא קיימת בדגים ובבני אדם. יותר מזה, בדגים לרוב, כך שמעתי, ואני כבר לא יודע על הוודאות, אבל כך שמעתי, שאם יעשו נתיחה שלאחר המוות לדג, וימצאו בדג הגדול, בדג הטורף דגים, רוב הדגים שבקרבו של הדג, הם כאלה שהם עם הפנים אליו. זאת אומרת שדג מסוגל להעמיד פני ידיד, ולחייך לך בפרצוף, ותתקרב אליי, תתקרב ואז הוא עולה אותך, אתה בפנים נמצא עם הראש בזנב של הדג. דווקא אחרי אלה שהוא רדף, הוא לא תמיד יצליח לתפוס אותם. וגם אצל בני אדם לפעמים זה כך לצערנו הרב. אז אני לא מבין, אז זה טוב הדיום לדגים או לא? זה חיובי או לא חיובי? טוב, אז אני אתן תשובה בקצת קצרה, כי אני בסך הכל התפקיד שלי זה תפקיד של פתיחה בלבד. אני אתן תשובה קצרה על פי שני מקורות בגמרא. אחד מהם מפורסם מאוד, דיברנו על זה גם השבוע במוצאי השבת, בזמן סיום סדר נשים, סיום סדר מסכת קידושין. הגמרא מספרת במסכת ברכות, בסוף מסכת ברכות, ס"א עמוד ב' על רבי עקיבא, שהיה מקים קהילות ברבים ומקים עולה של תורה וכו'. ופנה אל הפפוס בן יהודה ואמר לו, אתה יודע שהמלכות הזאת היא לא עדינה, בלשון של המעטה. אם הוא יתפס על מה שהוא עושה, אחד בינו. אמר לו, רבי עקיבא, אמשור לך משל, וכולנו מכירים את המשל של השועל והדגים, מה זה בשועל עכשיו, על גדת הנהר, וראה דגים של הסימני וענה, והתעניין, ואותה פנדוי זיהו, מה קרה, למה? אמרו לו, מפני הדייגים, מפני הרשתות, מפני החרמים. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה, ותדורו כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו, אין תקוקו, אין תה, מז'נון. ומה במקום חיותנו כאן, במקום מתעתנו על אחת כמה וכמה? אומר רבי עקיבא לפפוס וליהודה, אתה הבנת את פפוס? למור, השועל מנסה במרכאות לעבוד על הדגים. בואו, אמרו לנו מאחר, יהיה בסדר, אני אשמור עליכם. אמרו לו, מה, במקום של החמצן, במקום של מפקן, כל הזמן מים וכו'. שם אנחנו בסכנה גדולה ובורחים. אז אתה מדבר איתנו על היבשה? אומר רבי עקיבא לפפוס, זהו, ככה גם עם ישראל. אבל לפני שנשלים את התשובה של השועל הזה, לשועל, צריך לברר. השועל אומר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ותדורו כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם. מתי בהיסטוריה דרו אבותיהם של הדגים עם אבותיו של השועל? אז השועל הוא גם שקרן? השועל לא שקרן. השועל הוא עם הארץ בזואולוגיה. השועל חשב לתומו שהדגים הם לא נורמליים. אם כל החיות חיות ביבשה, אין שום סיבה שגם הדגים לא יחיו על היבשה. הוא היה מוכן להישבע שהדגים הנורמליים בעבר חיו על היבשה, כמו שכולם חיים גם היום על היבשה. והדגים מחדשים לו שהדגים זה זן מיוחד. איפה שכולם חיים, חיים אינם חיים. ואיפה שכולם אינם חיים, שם מקור חיותנו. זה בדיוק מה שרבי עקיבא מבקש להבאר לפפוס. בית המדרש זה מקור החיות שלנו, מכאן אנחנו שואבים את החמצן שלנו. מכאן אנחנו שואבים את הכוחות לעמוד בניסיונות. מכאן אנחנו שואבים את הכוחות לעמוד בקרבות. מכאן אנחנו שואבים את התקוות, את האמונה, את הביטחון, את הלימוד, את הענווה, את התכונות החיוביות. כאן זה השורש של הכל. אז רואים שהדימוי לדגים הוא דימוי חיובי. הדגים שואפים כל הזמן אל ראותיהם את שניים אור. את כל הזמן שואפים זימיהם, אני יודע. ובכל אופן, מגיעה טיפת מים, מישהו ינסה לעבור ליד בריכה, ליד איזה בריכת דגים, או באקטריום, ותפתף טיפת מים מהנמיה, מכוס. כל הדגים שואטות. זה מה שאני מבקש שיעקב אבינו עליו השלום לומר. טוב, אבל השאלה יותר מעניינת. על השאלה עוד לא עניין. יש מקום נוסף שאומר ככה. מקום נוסף בגמרא שאומר ככה. ובעצם במדרש כאן, המדרש אומר ככה. ויתגו לרוב בקרב הארץ, מה הדגים הללו אין נתפסים אלא בגרונם? כך בניך אין נתפסים אלא בגרונם. כאן בעצם תמונה התשובה לשאלה שלנו. הדגים נתפסים בגרונם. מה פירוש הדגים נתפסים בגרונם? יש שתי דרכים לדוג דגים. או בחכה או ברשת. ברשת אתה תופס את כל הדג. בחכה תופסים את הדג בפה שלו. תדע לך שבפה שלך דג הכל תלוי. בפה שלך בן אדם הכל תלוי. לטוב ולמוטב. אתה יכול לנצל את הצמאון שלך, את הדימוי לדגים, את הכמיהה בפן החיובי. בפן של דברי תורה, בפן של העיסוק בתורה, בפן של האנוכיות החיובית. אבל בפה שלך חס ושלום יש את היום גם חיים בלעון. כשיעקב אבינו עליו השלום מבקש מריבונו של עולם שבניו, צאצאיו יהיו, יקבלו את התכונה הזאת של הדגים, הוא מתכוון למשמעות החיובית. ריבונו של עולם, אני מבקש שאתה תיתן בבניי אותה סקרנות, אותה אהבה, אותו צמאון ללמוד בשתיקה דברי תורה. אני, כמו שאמרתי, הקמתי את גלעד, בעיקר בפן הזה של הלימוד תורה, זכיתי ללמד פעם בשבוע בישיבה בהליכות עולם, באותם שנים שגלעד למד בישיבה. וכמו שהזכירו כאן, את הידע המיוחד שלו, את הבקיאות המיוחדת שלו, את ההברקות המיוחדות שלו, את הנעימות שלו, הכל בצניעות, הכל בענווה. המקום כולו זה מקום מהתורה. סיפרתי כבר כמה פעמים, אני חושב שגם בשבעה אני הזכרתי. ספרים על החזון איש, בתקופה שאז לא היה את הקופסה הטמאה הזאת שישנה בבתים היום. אז לא הכירו את האנשים בפנים כמו היום, שכל מועמד לאיזה רשות כלשהי מופיע ברול בשלטי חוצות. לא הכירו. חזון איש לא היה מוכר, ידעו עליו, אבל מי הכיר אותו? הוא נפטר בתשעים י"ד, אם אני לא טועה בשבט, משהו כזה, בחודש בשבט. ומדי הערב הוא נהג לעשות מה שנקרא היום בלשוננו ג'וגים, בשכונה, בעיר, בבני ברק של אז. הוא עובר ברחוב, אדם מבוגר ככה, רואה בן אדם שעובר ברחוב ככה, התקום בטלן, ולא יודע, אתה עושה משהו בחיים, מה אתה עובר לך בלי לעשות כלום? טוב, החזונים בלה את הלשון, לא ענה כלום. המשיך. למחרת, הוא שכח שבמסלול הזה הוא כבר קיבל איזו גערה או נזיפה. עבר שוב במקום ההוא, הפעם כבר המבוגר הזה שיושב במרפסת כעס עליו. תגיד לי, מה אתה חושב שאתה עושה משהו בחיים? מה אתה מסתובב באפס ועושה? אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר לו החזון איש, תקרא תהילים לפחות. מאז החזון איש כבר שינה את מסלול הג'וגינג שלו, הוא לא עובר שם, בסדר. לימים נזקק ידידנו לשירותו של החזון איש. החזון איש שאנחנו מזכירים אותו צריך לעשות מינימום 20 שכיבות צניחה, גם בגילי. אחד מגאוני הדור, אחד מהמעמיקים הגדולים בפיצוח סוגיות, בהלכה. על הסטייפלר שמענו אולי קצת יותר, כי הוא יותר קרוב אלינו, גיסו של החזון איש. הוא היה נכנע אליו בהלכה. אני רק נותן את זה רק להמחיש, אני לא יודע אם זה אומר משהו מה שאני אומר עכשיו. אבל להבדיל מיליוני הדולרים, אם הייתי משתמש במושגים של כדורגל, אז זה כמו פושקה של שנות ה-50, אני יודע מה, או חודורוב של שנות ה-60. אז גם זה לא אומר לכם כלום, מה לעשות, בגיל שלי אני לא בקיא בהרכבים. בכל אופן, זה היה החזון איש. החזון איש היה גאון בכל. הוא גם היה הרב פיבר כזה שיבדל חיים טובים וארוכים. התייעץ איתו בענייני רפואי וכו', ידידנו מגיע לשירותו של החזון איש, התייעץ איתו באיזה מילה דעלמה, באיזה משהו אולי רפואי, והוא רואה לא פחות, מולו, לא פחות מאשר את החזון איש. כמובן הוא נמלח על הבלטו, תתעלף, אוי ואבוי, במי פגעתי? אלף סליחות. ולא חזון, לא, שום דבר, לא קרה כלום. אני רוצה להגיד לך משהו, מאז שאתה נתת לי מוסר לקרוא תהילים, לא היה עבר על היום אחד בלי לקרוא תהילים. תראו מה זה ענווה. גדולה וענווה במקום אחד. זה המתמצת את האישות של גלעד כפי שאני זכיתי להכיר אותו. הדברים שנאמרו יהיו לרצון ויהיו לעילוי נשמתו, ושהוא יהיה לבית יושר על המשפחה כולה, על עם ישראל. אנחנו זקוקים היום מאוד לרחמי שמיים, שהקדוש ברוך הוא יטע בלב המנהיגים שלנו גם את התבונה לדעת להשיב מלחמה שערה. ברוך השם, הכוחות שלנו הם במטבם, ברוך השם. החיילים שלנו הם רוח לחימה חזקה. הבעיה שלנו זה המנהיגות, הבעיה היא לא הצבא. אנחנו יודעים שלצבא יש תשובה לכל בעיה. אבל שהקדוש ברוך הוא ייתן בלב המנהיגים שלנו את התבונה לדעת להכות את האויב אחת ולתמיד, בעזרת השם, שנזכה למימוש חזונו של הנביא, שבימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח על אדמתו, בעזרת השם, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן.